שלום וברכה לכולם, מועדים לשמחה. לקראת היום המיוחד, יום המלכת הקדוש ברוך הוא על עמו, כלשונו של האברבנאל, אותו יום של שביעי של פסח. חלק מרבותינו כותבים שראשון של פסח הוא יום התחלת הגאולה, ואילו שביעי של פסח הוא סוף הגאולה. אותו תהליך מופלא שהתחיל בקום וצום מתוך עמי בחיפזון, מסתיים בסופו של דבר וביירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. קריאת ים סוף היא מהמון בחינות אבי אבות הניסים של התנ״ך. כשחזר רוצים לדמות משהו שהוא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד קשה, הם תמיד ינקטו את קריאת ים סוף כדוגמה לכך. חזר אומרים בגמרא בסוטה בדף ב עמוד א', קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. או כדברי הגמרא בפסחים בדף קוף י"ח, קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. אותו רגע מיוחד שבו הים הפך ליבשה, ובני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה, הוא בסופו של דבר מה שגרם לגאולה להיגמר, לגאולה להיות שלמה. רבנו בחיי, וגם רבנו עובדיה ספורנו, שניהם כותבים שהלשון של וגאלתי אתכם מלשונות הגאולה, התרחש דווקא בקריאת ים סוף. כי המשמעות של הגאולה, היכולת של האחד לצאת מתחת רשותו של האחר. ולמרות שישראל יצאו ממצרים, עדיין משהו בשלטון המצרי המשיך ללוות אותם. עד שהתקיים בהם, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. התקיים לשון, וגאלתי אתכם. כך כותב המהר"ל מפראג, כך כותב הספורנו, בפירושו על שמות פרק ו' פסוק ו', וכך גם כותב רבנו בחיי. זו המשמעות של הגאולה. לאו דווקא דברים רוחניים ומיסטיים, כי אם יציאה מרשות להיות בפני עצמך בן חורין. אז ראשון של פסח הוא התחלת הגאולה, ושביעי של פסח הוא סוף הגאולה. ונשאלת השאלה, מה כל כך מיוחד בשביעי של פסח, שהוא בסופו של דבר משהו שמלווה אותנו בכל יום? הרי חז"ל אומרים במחילתא, שאדם צריך לומר את שירת הים בכל יום. ולכן אנחנו אומרים את זה בסידור התפילה שלנו. לא רק את יציאת מצרים, כי אם אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני. האם קריאת ים סוף הייתה רק בסופו של דבר להיות מידה כנגד מידה מול מצרים, שלקחו את ילדי ישראל והטביעו אותם ביאור, ומידה כנגד מידה הקדוש ברוך הוא הטביע את מצרים בים? אם זה ככה, השם יתברך יכול פשוט לעשות גל צונאמי אחד מאוד מאוד גדול ולהטביע את כולם. למה אנחנו גם היינו צריכים לעבור בתוך המים? למה גם אנחנו היינו צריכים לעבור בתוך הים ביבשה? מהי נקודת העומק הלכתחילה שביקשה ההנהגה האלוקית, ביקש הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו במיוחד רגע לפני קבלת התורה הקדושה? כמשביעי של פסח, אנחנו כבר מפנים קדימה, ביתר שאת, אל קבלת התורה. כנראה שמי שעומד על עומקם של דברים, זה האדמו"ר הזקן, בליקוטי תורה. הוא מבאר לנו את הנקודה המדהימה שההשגחה האלוקית ביקשה ללמד את עם ישראל. ולפני שהוא נוגע בנקודה הזאת, הוא מקדים ואומר, מתבסס על דברי הזוהר הקדוש, שעולם היבשה מכונה בפנימיות התורה, אלמא דאיתגליה. זה העולם שבו הכל גלוי. אתה מסתכל סביב ואתה רואה את כל היצורים, את הצמחים, את השמיים, את בני האדם, את בעלי החיים, את הדומם. הכל גלוי. ולעומת זאת, העולם של הים נקרא אלמא דאיתקסיה. זה העולם שמצד אחד הוא מכוסה מנגד עינינו, וזה העולם שגם אם אתה צולל בתוכו ואתה פוקח עיניים, באמת הכל שם עדיין מכוסה. אתה רק צריך להתקרב מאוד מאוד כדי לראות את הדברים. ים, אלמא דאיתקסיה. יבשה, אלמא דאיתגליה. מה המשמעות? כותב אדמו"ר הזקן שבין אלמא דאיתקסיה לאלמא דאיתגליה יש הבדל אחד משמעותי מאוד. באלמא דאיתקסיה, בים, מקור החיים זה המים. כל יצור שם יודע שאם הוא לא יהיה מחובר אל המים שמקיפים אותו, הוא ימות. זה בכלל לא משנה אם אתה סרדין קטן או לוויתן גדול. בסופו של דבר כולם חייבים להיות מחוברים אל הים, אל המים. אם הם יעלו לחוף, הסרדין יאבד את חייו בתור מספר רגעים, והלוויתן ייקח לו כמה שעות. וכולם יודעים, מקטן ועד גדול, שחייבים להיות מחובר למקור החיים. לעומת זאת, מקור החיים בעולם היבשה זה האדמה, האפר. כי אפר באת אל אפר תשוב, וכדברי התורה בספר בראשית, פרק ב', שהקדוש ברוך הוא בורא גם את בעלי החיים מתוך האדמה, והצמחים יונקים מתוך האדמה, והדומם, האבנים, הסלעים, ההרים, הגבעות, מחוברים אל האדמה. ושם קורה דבר מעניין. דומם, צומח, חי ומדבר. אם נשאל את הדומם, גברת אבן ואדון סלע, כמה אתם מרגישים מחוברים אל מקור החיים שלכם, שזה האפר? אז הם יגידו לנו, ברור, אנחנו כל כולנו כאלה, מחוברים לאדמה, דוממים, לא זזים, ממש ממש כמו האפר. אבל אם נשאל למשל את אדון אקליפטוס, כמה אתה מרגיש מחובר ומבוטל אל מקור החיים? אז הוא אמר לנו, נכון, אני לא זז, ואני מחובר כל החיים שלי למקום אחד, ואני יונק ממנה. אבל מצד שני, אני לא 100% אדמה, שהרי בסופו של דבר אני גם צומח, ויש לי פירות, ויש לי עלים ירוקים, ויש לי פרחים, ואני משליך את האבקנים שלי שילכו וינדדו ברחבי העולם, ואז ככה אני פרה ורווה. מצד אחד אני עדיין מחובר לאדמה, אבל משהו קצת מתחיל להיות בפני עצמו. ואם שואלים את אדון סוס, כמה אתה מרגיש מחובר למקור החיים? גם אתה הרי נוצרת מן האפר ומן האדמה. אז הוא יגיד, אני בניגוד לצומח שקבוע במקומו, אני יכול ללכת לאן שאני רוצה. זה נכון שאני לא יכול להתנתק מן האדמה, אבל עדיין אני נע ונד. לעומת זאת הציפור, היא יכולה כבר לבוא ולומר, אני גם את האדמה לא צריכה בחיים שלי 24/7. אני יכולה לנדוד עשרות ומאות קילומטרים מיבשת ליבשת, מקיפה את הכל ולא נוגעת באדמה. אם נשאל את האדם המדבר, כמה אתה מרגיש מבוטל אל מקור החיים שלך, אז האדם המודרני שבונה מדרכות ובניינים ובתים, וסולל כבישים, ואף לחלל, ומקים גורדי שחקים, כמה הוא באמת מחובר למקור החיים? כמה הוא באמת מבין וחי בתודעה שמן אפר באת ואל אפר תשוב? כותב האדמו"ר הזקן, שבאלמא דאיטקסיא בעולם הים, מקטן ועד גדול יודעים שהם חייבים להתבטל למקור חייהם. לעומת זאת, באלמא דאיטגליא, התחושה היא, שככל שאדם יותר עולה במדרגות החיים, דומם, צומח, חי ומדבר, בסופו של דבר משהו בתחושת הביטול שלו, לאין סוף ברוך הוא, למקור החיים שלו, הולך טיפה לאיבוד. כשהקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל ומעביר אותם בתוך הים ביבשה, הוא רוצה ללמד אותם את הדבר הבא. תפקיד כל החיים שלכם, זה להיות בבחינת דגים שבים. להתבטל אל מקור החיים. אתם הולכי יבשה, אלמא דאיטגליא. אני רוצה להעביר אתכם ותתחו את התחושה ואת החוויה העמוקה של להיות קצת באלמא דאיטקסיא. להיות מחוברים אל המקור. לדעת להתבטל. תרגישו לכמה רגעים כמו דגים שבים שיודעים שבלי התבטאות למקור החיים, חייהם אינם שווים. רק מתוך תחושה הזאת, שהים הופך ליבשה, ויורדי הים והולכי היבשה נעשים לדבר אחד, אפשר ללמד את עצמנו את סוד ההתבטלות. מתוך זה מתרוממים, ויוצאים מים סוף, והולכים לקבל תורה, שכל עניינה ומהותה ללמד אותי ואותנו, איך כולנו זוכים להתבטל ולהיות עבדים למלך שברא את העולם. מי שרמז על הדבר הזה, זה יעקב אבינו. כשברך וירדו בדגת הים, כלשונו של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מברך את יוסף, וידגו לרוב בקרב הארץ. כשחושבים על הברכה הזו, זו ברכה שהיא קצת מוזרה. וידגו לרוב בקרב הארץ, כמו דגים ביבשה, דגים ביבשה פשוט מתים. איזה מין ברכה זאת וידגו לרוב בקרב הארץ? כנראה שבעומקם של דברים וידגו לרוב בקרב הארץ, כוונת העניין הוא שגם שאתם בארץ, גם כשאתם עובדים וגם כשאתם בצבא וגם כשאתם לומדים וגם כשאתם עושים את כל מה שבני האדם אלמא דאידגליה עושים, תמיד תהיו בבחינה של דגים. וידגו לרוב בקרב הארץ. תמיד תהיו מתוך תחושת התבטלות למכור החיים שלכם לאינסוף ברוך הוא. ותדעו ותאמינו שמבלעדיו אין לכם חיים. כשאדם חלילה וחס נטמע בעוונותיו, הוא מרגיש קצת בפני עצמו. והתיקון של הדבר הזה יהיה לא אחרת מאשר להיכנס למקווה, למקווה של טהרה. וכנראה שאולי התהליך הפנימי שאנחנו צריכים לעבור בתבילה במקווה הוא להיות בבחינת וידגו לרוב בקרב הארץ. ולהיכנס לים סוף, להיכנס למים ולהיות כמו דגים ולהתבטל ולחשוב מחשבות שכולם מחוברות אליו יתברך. כשאדם נטמע, הוא מרגיש קצת בפני עצמו. כאילו חלילה וחס יש עוד מלבדו. התיקון של הדבר הזה זה לאותו תהליך טהרה מופלא שעברו ישראל בשביעי של פסח. והיו כמו דגים בתוך היבשה. שביעי של פסח הוא זה שהשלים את הגאולה השלמה. מתוכו אנחנו ניגשים לקבל את התורה הקדושה, שכל עניינה ומהותה זה שאנחנו נהיה בבחינת אנה עבדה דקוצ'ה בריחו. היכולת לעשות ולפעול וליצור וליזום, ויחד עם זאת מתוך תחושת התבטלות של וידגו לרוב בקרב הארץ. זו מהותה של התורה הקדושה. זה עניינו המיוחד של שביעי של פסח, שהוא יום המלכת הקדוש ברוך הוא על עמו. כמו שנאמר בסוף שירת הים, אדוני ימלוך לעולם ועד, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. פסח כשר ושמח, ושבת שלום ומבורך.